רב אחא רגע רביקה אמר מדאורייתא חד נמי כשר, שנאמר בצדק לשפוט עמיתך, אלא משום יושבי קרנות. אתו מתלתה מי לא אבו יושבי קרנות. אומרת הגמרא, אי אפשר דלית מאוחה דגם. והגמרא ממשיכה, מה איקה בן רבה לרבה חברי דרביקה, איקה בניו דאמר שמואל, שניים שדנו דיניהם דין, אלא שנקראו בית דין חצוף. לרבה לית לדי שמואל, לרבה חברי דרביקה אית לדי שמואל. את רבה חברי דרביקה, על יסוד הפסוק של בצדק תשפוט עמיתך, באו מחדש שמדין תורה בדיני הודעות והלוואות אחד כשר. אז אם כך, למה אנחנו מצריכים שלושה בהודעות והלוואות? דיני ממונות בשלושה. התשובה היא משום יושבי קרנות. וההנחה היא שבתוך שלושה, באופן פשוט, לפחות לחלק מהראשונים, זה הפירוש בגמרא, בתוך שלושה ודאי ימצא מישהו, אי אפשר דלת באוחד דגם. הקצות בסימן למדבר, כידוע, הביא את החקירה של המשנה למלך. יש דין בהלכות עדות, שכשבא הקט של עדים להעיד ונמצא אחד מהם קרוב ופסול, אז אנחנו אומרים שכל העדות מתבטלת. אגם שיש מספיק עדים כשרים שהיה אפשר לקבל אותם גם בלעדי הקרוב והפסול, אבל העובדה שבתוך הקט יש קרוב ופסול גורמת לפסול את כל הקט. זה הלכה בהלכות עדות. והמשנה למלך בהלכות עדות הסתפק מה הדין בדיינים. דיינים, הרכב של בית דין שיש בתוכו קרוב או פסול, האם במקרה כזה אנחנו נפסול את כל הדיינים, גם את אותם שצריכים להיות כשרים מעיקר הדין, או אנחנו נאמר שלא. אמנם הפסול הוא פסול, אבל הכשרים הם כשרים, ואם יש מספיק דיינים כשרים בלעדי הפסול, לפי הנדרש להרכב שדן, אז הדין שלהם יהיה דין. כך דן המשנה למלך. והקצות טוען שלכאורה מסוגיית הגמרא הזאת שלנו, יש הוכחה ברורה שבדיינים הכלל הזה לא נאמר. בדיינים אין דין נמצא אחד מהם קרוב או פסול. שרי, כמו שלמדנו עכשיו, אנחנו הרי אומרים שלדעת רבה חברי דרביקה, דיני ממונות בשלושה, למעשה מדין תורה אחד כשר. כך אומרת מרה, בצדק תשפוט עמיתך. אלא הצליחו שלושה, שום יושבי קרנות, לגמרה מסבירה שבתוך שלושה ודאי ימצא אחד, כי אפשר תרשו לגמרה, בתוך שלושה ודאי ימצא אחד דגמי. שואל הצעות, אבל הרי גם אם ימצא בתוך שלושה אחד דגמי, אבל מה ביחס לשניים האחרים? משמע שהם כלל לא גמירי. ואף על פי שהם כלל לא גמירי, בכל זאת, ההרכב הזה של השלושה, רואים בגמרה, הוא הרכב שיכול לדון. אנחנו אומרים שמשום יושבי קרנות התרחנו שלושה, אבל מכל מקום צריכים להיות שלושה. אז שואל הקצות, הכיצד, לפי המשנה למלך, רוצה לטעון שגם דיינים נמצא אחד מהם קרוב פסול, אז כל ההרכב נפסל, איך אפשר לקבל שלושה דיינים או שלושה אדיוטות, כשאנחנו יוצאים מתוך הנחה שאחד מהם גמיר, הרי היתר הם לא גמירי, ואם הם לא גמירי הם נחשבים פסולים לדון. מביא הקצות בעל המאור שכותב מפורש שדיין שהוא לא גמיר ולא סביר הוא כאשרה והוא פסול לדון. ואם כך, גם אם יש פה אחד דגמיר, שואל הקצות, ייפסל אחד דגמיר מכוח העובדה שנמצאים איתו שניים, מספיק אפילו אחד, שהוא לא גמיר ולא סביר, הוא פוסל את כל ההרכב. שהרי דיין שלא גמיר ולא סביר הוא פסול לדון, אז הוא יפסול את כל ההרכב. אז זה נכון, אתה תדסטרי, אתה מצריך שלושה, כי אתה בא ואומר משום יושבי קרנות, ומתוך הנחה שאחד מהם יהיה גמיר, אבל גם הגמיר כבר לא יעזור לך. מדוע? הוא יתפסל מכוח אלה שהם לא גמירים. כך שואל הקצות. דהיינו, הוא למד כאן בסוגיה שמהסוגיה הזאת לכאורה אפשר לפשוט את הספק של המשנה למלך, להכריע אפילו נגד המשנה למלך מהסוגיה הזאת. כך טוען הקצות. אז נראה לדון בדבריו. נראה לדון בדבריו. בדין הזה שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, אפשר ללכת בשני מהלכים לכאורה ליישב את ה... לדחות את הראיה שלו מהסוגיה שלנו. דרך אחת היא לטעון את מה שטוענים האחרונים על פי הרייבט המפורסם בסוף פרק ראשון במסכת מכות. הראש בסוף פרק ראשון במסכת מכות מביא שיטה של הרייבט, שהרייבט מחדש שיש חילוק בדין פסולי עדות. יש חילוק, יש כידוע כמה פסולי עדות: רשע פסול לעדות, קרוב פסול לעדות. מחדש הרייבד, בעל דבר פסול להעיד, בעל דין פסול להעיד. הרייבד עושה הבחנה בין הפסולים. יש פסולים כאלה שלגביהם נאמר הדין של נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם בטלה, ויש פסולים כאלה שלגביהם לא נאמר הכלל שנמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם בטלה. אף על פי שבמשנה כתוב באופן כללי, אבל אנחנו מחלקים בין, דוגמה, אומר הרייבד, בבעל דבר, ואת החידוש הזה לומד הרייבד מסוגיית הגמרא במסכת מכות דף ו. את החילוק הזה שהרייבד רוצה לטעון שקיים בין הפסולים לגבי הדין שנמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם בטלה, החילוק הזה לדעתו נלמד מסוגיית הגמרא בדבר עמוד א' במסכת מכות. הגמרא שם שואלת, מרבה אדם שרווה אדם אחר, אדם שרווה אדם אחר והוא חייב מיתה, אם היו עדים והייתה התראה הוא חייב מיתה, שואלת הגמרא, מרבה יציל, הרי כשרווה ראובן את שמעון, ראה שמעון את ראובן שהוא רובה, כך מניחה הגמרא. ואם כך, הרי גם הוא עד לעבירה, אבל הוא הרי פסול, פסול להעיד. אז אם כך, אם יש נהלכה של נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם תלה, אף פעם לא תוכל להרוג את הרובה. אם מדובר שהנרבה ראה את הרובה כשהוא רובה, אז אף פעם לא תוכל להרוג את הרובה, שהרי נמצא אחד מהם קרוב הפסול, עדותם תלה. כך שואלת הגמרא. תשובת הגמרא, על פי שניים עדים יקום דבר, במקיימי דבר הכתוב מדבר. במקיימי דבר הכתוב מדבר, ולא בעושה הדבר. כך כתוב ברש"י. על כל פנים, כתוב בגמרא לדעת, מה כתוב בגמרא לדעת הרייבד? כתוב בגמרא לדעת הרייבד שהדין שנמצא אחד מהם קרוב או פסול נאמר במי שהוא עד, גם אם הוא עד פסול, אבל הוא עד. הנרבה איננו עד, הוא בעל דבר. בעורק, ההרוג איננו עד, הוא בעל דבר. בבעל דבר, פסול בעל דבר, כמו שאמרנו, זה אחד מפסולי עדות, בעל דבר פסול להעיד, בעל דין, פסול להעיד, אבל בעל דין לא נאמרה בו ההלכה של נמצא אחד מהם קרוב ופסול לעדותם תלה. זה החידוש של הרייבד, כמו שאמרנו, את זה הוא מוציא מהגמרא במקור דפיו. אז לפי ההגדרה של הרייבד, יש סוג פסולים כאלה שלגביהם לא נאמרה ההלכה. הם, זאת אומרת, ומה ההבחנה? ההבחנה בין מי שהוא עד, אבל הוא עד פסול, יש לו תואר עד, אבל הוא עד פסול, לבין מי שכלל איננו עד, בעל דבר איננו עד. ההלכה שנמצא אחד מהם קרוב פסול, שנלמדת מהפסוק, על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר, היא נאמרה במקיימי דבר, במי שהם עדים, אגב שהם פסולים. אבל מי שאיננו עד כלל לא נאמרה בו ההלכה הזאת. על פי זה באו חלק מהאחרונים ואמרו שניתן לפי זה ליישב את קושיית הקצות, את ראיית הקצות, לדחות את ראיית הקצות מהסוגיה שלנו לגבי הדין של נמצא אחד מהם קרוב או פסול בדיינים. באותה צורה שאתה אומר ביחס לעדים שמי שאיננו עד לא נאמרה לגביו ההלכה של נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותו בטלה, עדותם בטלה, מדוע? משום שהוא כלל לא עד, אז הוא לא יכול לפסול את היתר. הם עדים, הוא לא עד. כשעד פסול הוא פוסל את שאר העדים, אבל אם הוא לא עד, באותה צורה אומרים האחרונים אפשר להגיד את אותו יסוד לגבי דיינים. יש דיין שהוא פסול, דיין שהוא קרוב, הוא פסול לדון. אז אם הוא פסול לדון, הוא פוסל את שאר הדיינים, הוא דיין פסול. אבל מה נגיד ביחס להרכב של דיינים שבתוכם נמצא אדם שהוא איננו כלל דיין? הוא לא יכול לישא את השם דיין. כמו שאנחנו אומרים שיש סוג כזה של פסול שהוא לא עד פסול, הוא כלל לא עד, באותה צורה אפשר לומר יש מי שכלל איננו דיין. איננו דיין, אין עליו שם דיין בכלל. אם אין עליו שם דיין, אז לגביו לא נאמרה הלכה שנמצא אחד מהם קרוב ופסול, אותם תלה, על פי אותו היגיון. רואה האחרונים, לפי זה אפשר לומר שמי שאיננו גמיר ולא סביר, הוא כלל לא דיין. הוא כלל לא דיין, כמו שאומרת הגמרא, הוא אשרה, הוא עץ, הוא חתיכת עץ שיושב בבית הדין. אז חתיכת עץ לא יכול לפסול, עץ לא פוסל. כך נקטו האחרונים, אמרתי דרך אחת. אבל אפשר ללכת גם בדרך אחרת. יש בריטמה במסכת מכות, שם בסוגיה בדף רב, יש שם מחלוקת תנאים בשאלה אם הדין הזה שנמצא אחד מהם קרוב ופסול קיים גם בדיני ממונות וגם בדיני נפשות. הפסול הזה שנמצא אחד מהם קרוב ופסול קיים גם בדיני ממונות וגם בדיני נפשות, או שהפסול הזה קיים רק בדיני נפשות, נמצא אחד מהם קרוב ופסול עדותם בטלה זה רק בדיני נפשות ולא בדיני ממונות. נחלקו בשאלה הזאת רבי יוסי ומצד אחד רבי עקיבא ורבי רבי מצד השני. אז אומר רבי יוסי שם במשנה במה דברים אמורים בדיני נפשות, אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשער. זה לשונו של רבי יוסי במשנה. אומר הריטב"א, ותמה דרבי יוסי, לא משום דכתיב מקרא בשניים או שלושה עדים יקום דבר, דמוקנינא לה בשאר עונשים ובממון. וכי דרשינא נתן. זאת אומרת, את הפסוק הזה אנחנו מעמידים גם בממון. כמו שהגמרא דורשת, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, אבל קמו לשבועה. אלא תמה דרבי יוסי כי תפירש רש"י ז"ל, וסברה הוא שאין לדון כן אלא בדיני ממונות, בדיני נפשות. מדוע? אין לדון כן, דהיינו נמצא אחד מהם קרוב פסול, אלא בדיני נפשות. דכתיב בי והצילו העדה. אבל בממון יש, למה ייפסל הכשר מפני שנמצא עם הפסולים? יש מקום לטעון שכל החידוש הזה נאמר דווקא בנפשות, אבל בממונות למה ייפסל הכשר מפני שנמצא עם הפסולים? אז זה דרך אחת. דרך שנייה אומר הריטב"א כך, אינמי כי דפרשו התוספות דחיוון דנפקלן מהיקשה דשלושה לשניים. זאת אומרת, המקור לדין שנמצא אחד מהם קרוב ובסול לדותם תלה, לומדת הגמרא, כתוב על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר, מקיש שלושה לשניים. מה שניים נמצא אחד מהם קרוב ובסול לדותם תלה? וזה מובן, כי בשניים הרי ברגע שאחד נפסל אתה לא צריך לפסול את השני מדין נמצא אחד מהם קרוב ובסול. אחד הוא לא עד, אי אפשר לסמוך על העדות שלו. אף שלושה, החידוש הוא שאני לומד מההיקש שגם כשיהיה אחד פסול וישארו עדיין שני עדים, אני אפסול את השניים בגלל ההיקש למה שניים. אבל זה שבשניים אנחנו פוסלים את העדות זה פשיטה, כי ברגע שפסלת עד אחד אז העד השני כבר לא, אין לו ערך. אז אומרים התוספות כך, וכיוון דנפקא לן מהיקש ושלושה לשניים, משמע לידי בדיני נפשות. ההכרח לומר שהפסוק הזה מדבר בנפשות הוא מצד גוף הלימוד, גוף הדרשה. מורחים לומר שהוא מדבר בנפשות ולא בממונות. מדוע? דכיוון דנפקא לן מהיקש ושלושה לשניים, משמע לידי בדיני נפשות הוא דפשיטא לן דבשניים עדות שניהם תלה. מדוע? כי עד אחד בדיני נפשות אינו כלום, אבל בממון אפילו משניים יכולים אנו לומר שאם נמצא אחד מהם פסול שחברו עדותו קיימת לשבועה מיד. זאת אומרת, ההנחה שמונחת ביסוד הדרשה היא, כמו שאמרנו, שבשניים כשאחד נפסל לשני אין ערך. הטענה הזאת היא טענה כשמדובר על דיני נפשות, אבל בדיני ממונות אתה לא יכול לומר שכשנפסל אחד משניים לשני אין ערך. אין לו ערך לממון, אבל יש לו ערך לשבועה, יש לו ערך לשבועה. אז איך אתה אומר מה שניים נמצא אחד מהם קרוב פסול עדותם תלה? עדותם לא בטלה, עדותם לא בטלה, הרי הוא ראוי לשבועה. עד אחד לממון אינו קם, אבל לשבועה הוא קם. אז זה פשט שאומר הריטב"א לפי שיטת התוספות ורבי יוסי. מדוע רבי יוסי אומר שההלכה הזאת קיימת רק בדיני נפשות ולא בדיני ממונות? כי תוכן הדרשה מכריח לומר שהדרשה הזאת עוסקת בדיני נפשות ולא בדיני ממונות. שואל הריטב"א, ומהי דעת החולקים? הרי רבי סובר שאחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות נמצא אחד מהם קרוב ופסול עדותם תלה. אז מהי דעתו? הרי לכאורה הטענה שטענו היא טענה נכונה. הטענה שטענו לדעת רבי יוסי היא טענה נכונה. הרי הדרשה בנויה על הנחה יסודית שבשניים נמצא אחד מהם קרוב ופסול עדותם תלה, אבל בממונות זה לא כך. אז איך אפשר להגיד שגם בממונות? אומר הריטב"א, ומי הוא? רבי עקיבא ורבי סברי דשפיר גמיר דיני ממונות מדיני נפשות. לומדים דיני ממונות מדיני נפשות. ומה את המידות היחיד תלה לגמרי? אף בדיני ממונות תלה לגמרי. אני לומד דיני ממונות מדיני נפשות, וכמו שבדיני נפשות פשוט שהעדות תלה לגמרי, אף בדיני ממונות תלה לגמרי, ואינו קם אפילו לשבועה. וממון, אם יש קט שאחד מהם פסול, אז זה מבטל גם את הקשר אפילו לשבועה. ולכך חוזר ומלמד על השלושה ועל המאה. כותב הריטב"א, כותב הריטב"א, וכיוון דהילכתא כרבי כי דהיתא לקמא, להלכה אנחנו מסכים כמו רבי שאין הבדל בדיני ממונות לבין דיני נפשות. גם בדיני ממונות קיים הדין שנמצא אחד מהם קרוב ופסול עדותם תלה. שמעינא נמי מינא דבדיני ממונות שנמצא אחד קרוב אין הכשר קם לשבוע. ממשיך הריטב"א ואומר, ומי הוא? כתב רבינו אלפזי זלמי תשובת שאלה, תשובת הריטב"א, ששאלו ממנו על שטר שהיה חתום בו קרוב וקשר, שלא אמרו עדותו בטלה, כותב הריף, אלא בשהכירה כשר את הפסול ונצטרף עמו. אבל אם לא הכיר בו, אינו נפסל, שהרי לא היה בדעתו להצטרף עם הפסול, שזהו טעם פיסולו. זאת אומרת, הריף כותב להלכה, נכון שבדיני ממונות נתחדש גם כן הדין לדעת רבי, כי לומדים דיני ממונות מדיני נפשות, אבל כל זה בתנאי, לא נאמר אלא ושהכירה כשר את הפסול ונצטרף עם. היסוד לכך זה הסוגיה. בסוגיה רואים שכל הדין הזה שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, נאמר דווקא במקום שיש פה צירוף של קט. כשיש צירוף של קט, כשאחד מהם קרוב או פסול, הוא פוסל את כולם. וכמו שאומר הריטב"א, להלכה אפילו בדיני ממונות, כדעת רבי. אבל כל זה בתנאי שיש צירוף. אם אין צירוף, הריף אומר, אם לא הכיר הכשר את הפסול, זה לא נקרא שיצטרף עמו. אז פשיטה שאנחנו נקבל את הכשר לשבוע. צריך שיהיה צירוף. אז יוצא לנו כך, נכון שישנה הלכה בעדות, ואפילו בעדות ממונות, שנמצא אחד מהם קרוב פסול, שהכשר נפסל, ונפסל אפילו לשבועה, אבל בתנאי שיש פה קט מצורפת. אבל אם הם, אין ביניהם צירוף, אז הפסול ייפסל, והכשר יופשר. אין סיבה לפסול את הכשר. ממילא יש מקום לטעות, ולכאורה לחקור בפשט הגמרא. כשהגמרא באה ואומרת שרב אחא בריה דרביקא אומר שלמעשה אחד כשר. אחד כשר. למה כתוב בצדק לשפוט עמיתך? אומרת הגמרא, אז למה קבענו שצריך שלושה? משום יושבי קרנות. כמו שהגמרא הסבירה, אי אפשר דלית ברוחת דגמי. עכשיו, אז מה? אז קבענו שצריך שלושה, כיוון שלא ייתכן שבתוך השלושה לא יהיה אחד דגמי. עכשיו יש מקום לחקור בפשט הגמרא. כשהגמרא אומרת שצריך שלושה על בסיס ההנחה שלי אפשר דלית ברוחת דגמי, אז השלושה האלה מה הם? מה גדרם? פשוט לקחתי שלושה כדי שבתוכם יהיה אחד דגמי. מי ידעו? השלושה דנים? או אחד דגמי ידעו? הרי את השלושה אני לוקח כדי למצוא בתוכם אחד דגמי. אבל האם השלושה האלה, או מה דין, מה גדרם של השלושה האלה? יצרתי שלושה כבידים? זה בידים? או לא? אני רציתי פשוט למצוא חד דגמי. אז אמרו לי, תיקח שלושה, תמצא חד דגמי. אז בתוך השלושה האלה יהיה חד דגמי. אז אבל הדין יהיה, לא על פי אלו שאינם גמירי. הדין יהיה מכוח העובדה שיש פה חד דגמי, שהוא יגיד מה לעשות. הוא יגיד מה לעשות. אז בשביל מה הם נמצאים כאן? הם נמצאים כדי שאני אהיה בטוח שיש פה חד דגמי. אחרת לא הייתי בטוח שיש פה חד דגמי. אז אם אני מגדיר לדעת רבה חברי דרביקה את השלושה כבידים, אז יש מקום לקבל, יש מקום להניח את ההנחה שרוצה להניח. הרי הקצות טען כנגד המשנה למלך. מהסוגיה רואים שבדיינים אין, בדיינים אין דין נמצא אחד מקרוב הפסול. שהרי אתה לוקח שלושה, מתוכם אתה רוצה להניח שאחד הוא חד הגמיר, היתר הם אפילו לא גמירי, הם כאשרה, הם דיינים סולים. אם הם דיינים סולים, אז לכאורה כל ההרכב נפסל, כך טען הקצות. אלא על כוחנו, רואים בסוגיה, שבדיינים אין לי נמצא אחד מהם קרוב מסול לדותם תלה. אם נניח שההרכב של השלושה נועד רק למצוא את אחד הגמיר, אבל למה זה מי שיקבל פה שם של דיין, זה עולה רק אחד דגמי, זה לא בידי. אז ממילא נפלה כל הראיה של הקצות. מה הראיה? לא שייך פה דין נמצא אחד מהם קרוב וסול, גם אם נניח שבדיינים יהיה שלחה שנמצא אחד מהם קרוב וסול, זה בתנאי שיהיה פה צירוף. תיתן להם שם של בידי, אבל אם אתה לא נותן להם כלל שם של בידי,
אלא לקחת שלושה כדי למצוא חד לגמיר. אם נלמד כך קצת בגמרא, אז ממילא מה הראיה? בהחלט יכול להיות שבדיינים נמצא אחד מהם קרוב ובסול, עדותם עדין בטל, ההרכב נפסל, אבל בתנאי שיהיה הרכב, מי אמר שכאן יש הלכה של הרכב? בהחלט יכול להיות שהמשנה למלך יטען שבגמרא הזאת של רב אחא אמרי דרב איכא, אין הלכה של הרכב, זה לא הרכב בכלל, זה לא בית דין. צריך להגיע לאחד הגמיר, אמרו תיקח שלושה. אם אנחנו צודקים, מה?
אם אחד פסול יש לי רק שניים, אז אין לי ודאות שיש אחד הגמיר.
לא מבין.
אם אחד פסול,
נו?
יש לי רק שניים, אז אין לי ודאות
שיש אחד הגמיר. למה? אתה אומר שמתוך שלושה, אין רק קצת למד שעת בגמרא. בתוך שלושה ודאי שיש אחד הגמיר, אז לקחת שלושה, יש פה אחד הגמיר. בבקשה? שניים פסולים, מה אכפת לי? אבל בתוך שלושה תמיד יהיה אחד הגמיר. זה אומרת הגמרא לפי הקצות. הקצות טען שגם הגמיר ייפסל מכוח השניים האחרים. זה הטענה של הקצות. אבל הוא לא כופר בעובדה שפשט הגמרא. בגמרא כתוב שכשאתה לוקח שלושה, יש אחד הגמיר. יש אחד הגמיר. זה מונח בגמרא כהנחה. אני אמרתי, יש ראשונים שלומדים לא כך את הגמרא, אבל להבנת הראשונים המקובלת בגמרא הפשוטה, ככה כל פנים למד הקצות, אז אין לנו בעיה. כן, אז זה עוד שאלה. יכול להיות שסמכו, יכול להיות שלקחו שלושה, כן, כשאנחנו בטוחים שבתוך השלושה יהיה אחד הגמיר, מתוך הנחה שהאחד שגמיר, כן, הוא יוכל לשכנע אותם, כי הם הרי לא יודעים, הם שני עצים. אז זו שאלה, אין הכינמיה, זו שאלה שדנים עליה הפוסקים. שאלה שדנים עליה הפוסקים, מכל מקום. כך היה לכאורה אפשר לדחות את הראייה מהסוגיה, כן? גם אם נקבל את ההנחה. אבל לפי זה, לכאורה היה מקום ליישב פה קושייה נוספת שמאירים האחרונים. הרי הגמרא אומרת שרב אחא אמרי דרב איכא, הגמרא שאלה מהי ביניהו? בין רבי אבאו לרב אחא אמרי דרב איכא. הרי שניהם אומרים שצריך שלושה. שואלת הגמרא מהי ביניהו? אומרת הגמרא, האיכא ביניהו שניים שדנו, הדין של שמואל, שניים שדנו דיניהם דין. לרב אחא אמרי דרב איכא איתלי דשמואל, הוא סובר כמו שמואל. מאירים האחרונים, הרי לכאורה לדעת רב אחא אמרי דרב איכא שאיתלי דשמואל, איך הגמרא אומרת ששניים שדנו דיניהם דין? הרי לכאורה זה מעשה קשה על הדין של שמואל עצמו. הרי ישנה הלכה שצריך בית דין נותן, אז לכאורה איך אתה מכשיר שניים? אבל לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, אז זה כלל לא קשה. איפה ישנה הלכה של בית דין נותן? שיש בית דין, יש הרכב של כמה דיינים, אנחנו דורשים שהרכב לא יהיה זוגי כדי שאפשר יהיה לקבל הכרעה. אבל אם אני יוצא מתוך הנחה שאת השלושה שלקחתי כאן זה לא כדי ליצור בית דין, אלא כל בשמה לקחתי את השלושה כדי למצוא בתוכם את האחד הגמיר, להניח שיש פה אחד הגמיר, אבל למעשה זה לא בית דין, אין פה הרכב של שלושה. אז ממילא, לדעת רב אחא אמרי דרב איכא, יש פה למעשה אחד שדע, מכוח העובדה שהוא גמיר. אמרתי, איך תמצא את האחד? תיקח שלושה, אבל השלושה הם לא בית דין. אם ככה, אז אין שום חיסרון שיהיו פה שניים, אכפת לי. בבית דין ישנו חיסרון שהבית דין הוא זוגי, אבל מקום שאני לא צריך, אני צריך את השלושה לא כבית דין כלל. אז ממילא זה לא חיסרון. כך לכאורה היה מקום איתו. הראשונים בסוגיה נחלקו בשאלה נוספת, שרב אחא אמרי דרב איכא בא ואומר מדאורייתא חד נמי קשה, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך, והגמרא אומרת אי אפשר דלית באוחד דגמי, אך האחד הזה שלגביו אמר רב אחא אמרי דרב איכא שהוא קשר לדון מדין תורה, האם, מה הוא צריך להיות? האחד הזה שהוא קשר לדון מדין תורה בצדק תשפוט עמיתך, האם הוא צריך להיות, אז בגמרא כתוב משום יושבי, למה צריך שלושה, שאלה הגמרא? אמרה הגמרא, יושבי קרנות. ובשלושה, כמו שהסברנו, אי אפשר דלית ברוכה דגמר. מדין תורה, כשאני אומר בצלת תשתות עמיתך, האחד הזה, הוא מספיק שהוא יהיה גמר? מדין תורה? או לא? ברבינו חננאל כתוב, וקיימלן כרב אחא דרי דרביקה ומדאורייתא חד והוא מומחה וקיבלו עליו דיין דמי ממונות כי דדאינא למימר לקמן. אז הרבינו חננאל אומר שמדובר כרב אחא דרי דרביקה דמדאורייתא חד והוא מומחה. הוא מוסיף עוד דרישה שצריכה הסבר לעצמה, אבל ברבינו חננאל כתוב חד והוא מומחה. זאת אומרת, זה צריך להיות אחד שהוא מומחה. כך כתוב ברבינו חננאל. בברן, יהיו פורן. יש פורן למישהו, אולי מישהו יכול לתת פורן? תודה. ברן כתוב, והי חד וכשר מדאורייתא בין אדיוט בין מומחה כערב והוא דגמי בין אדיוט בין מומחה כאמר, ואת לא אכפת לי שהוא לא מומחה, הוא לא סמוך, בתנאי שהוא גמי מדלא כתיב בי אלוהים בצדק לשפוט עמיתך, לא כתוב בו אלוהים. וכן כתב הרמב״ם ז"ל והרמב״ם ז"ל, וכן דעת רש"י ז"ל לקמן גבי אם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידי. כותב הרם, ומאן דמפרש מדאורייתא חד כשר והוא דמומחה. הרבינו חננאל אמר מדאורייתא חד כשר אבל בתנאי שהוא מומחה. רואים שהרן למד פשט לרבינו חננאל, המומחה הזה הוא סמוך. זה מה ש... זה הדיין שהוכשר מדין תורה לדון בפסוק בצדק תשפוט עמיתך. קשיא ליה, מאי דאמרינן בגמרא? שואל הרן על הרבינו חננאל, איך הוא יסביר פשט בגמרא? הרי הגמרא אומרת, בתלתא אי אפשר דלית ברוכה דגמיר. אז מילא אם אתה אומר שהכוונה היא גמיר, לא מומחה. גם הגיעות. אבל גם אם אתה יכול להגיד אי אפשר דלת מאוחד לגב, אבל להגיד שבכל שלושה כן יש סמוך, אומר הרן, ואם מומחה בעינם ודאי כתוב הדלא גמירו, כלומר ולא אבו מומחה, איך אפשר להגיד דבר כזה? אז יש לנו פה מחלוקת ראשונים איך להבין פשט ביסוד הדין של רב אחא דרי דרביקה בצדק תשפוט עמיתך. בצדק תשפוט עמיתך, מה נתחדש כאן? נתחדש שבהודעות והלוואות יכול אחד סמוך לדון, מה שאין כן בגזלות וחבלות שצריך שלושה, או שנתחדש שבהודעות והלוואות גם מי שאינו סמוך גם כן יכול לדון, אחד והוא גמיר גם כן יכול לדון. מחלוקת. מה ההסבר? לכאורה, אז יש מקום, יש מקום, אז באופן פשוט, משמע מהר"ן, שלכאורה השאלה הזאת היא תלויה במחלוקת שרש"י ותוספות כאן בסוגיה, איך לפרש את הדין של רב אחא דרי דרביקה. האם רב אחא דרי דרביקה נוקט עירוב פרשיות, או שרב אחא דרי דרביקה לא נוקט עירוב פרשיות, הוא סובר כמאן דלית לעירוב פרשיות. הרי אליבא דתוספות שסוברים שבאמת הרב אחא דרי דרביקה סובר עירוב פרשיות, אז לכאורה מה הכוונה? העירוב פרשיות היה אומר לי שבהודעות והלוואות, לכאורה עירוב פרשיות אומר לי שהתלת האלוהים שכתוב בפרשה מתייחס גם להודעות והלוואות. ב- באה התורה ואומרת בצדק תשפוט עמיתך, ומחדשת לי שבהודעות ולוות מספיק אחד. אבל איזה אחד? אחד מתוך השלושה שעליהם דיברנו בגזלות וחבלות, כך לכאורה. לעומת זאת, רש"י שלמד שהרווח הברית רביקה הולך לדעה הסוברת שאין עירוב פרשיות, אז ממילא זה דין אחר, דין מחודש, זה לא קשור לאלוהים שכתובים בפרשה. אז אין מקור לומר שאותו אחד צריך להיות סמוך. אין מקור לומר שאותו אחד צריך להיות סמוך. הדרך הזאת היא קצת קשה ברמב״ם, שהרי הרמב״ם נוקט להלכה שעוד, כמו שכתב הר"ן, שאותו אחד שדן מדין תורה, מותר לאחד לדון מן התורה. פרק ב' הלכה י', מותר לאחד לדון מן התורה, והאחד הזה לא צריך להיות סמוך, אבל מי שאינו מומחה, אומר הרמב״ם, מותר לו לדון מן התורה, בצדק תשפוט עמיתך. אבל הרי הרמב״ם נוקט להלכה שיש לנו פרשים, כך פוסק הרמב״ם להלכה. אז איך, אז רואים שגם אם אני אגיד יש לנו פרשיות, עדיין אני לא חייב לומר שאותו אחד, כן, אותו אחד צריך להיות סמוך. הרמב״ם סובר שהוא לא צריך להיות סמוך. השאלה איך לבאר. אז לכאורה היה מקום לומר כך, יש פה בדף ב' עמוד ב' בתוספות, תוספות שואלים במהלך הביאור של הדברים, בדיבור המתחיל דברי הכל, אין דין, אין דין. אז התוספות שואל בסוף דבריו, ואם תאמר, עקתי לעניין מומחימיה, מילף דיני ממונות מדיני נפשות. כמו לעניין דרישה וחקירה. הרי בגמרא רואים שלמדו דין דרישה וחקירה מדיני נפשות, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. יש דין דרישה וחקירה בדיני נפשות, אנחנו אומרים, הדין הזה קיים גם בדיני ממונות. שואל תוספות, גם לעניין מומחים, נלף דיני ממונות, דיני נפשות, כמו לעניין דרישה וחקירה. אומר התוספות, ויש לומר, מדכתב רחמן המומחים, גבי גזלות, שמע מינה, דלגבי אחי לא ילפינן דיני ממונות מדיני נפשות. העובדה שהתורה מצאה לנכון לכתוב דת האלוהים פרשת משפטים לגבי גזלות, היא מלמדת שצריך מקור, ואילולא היה מקור לא הייתי לומד את הדין הזה לדיני נפשות, כך רואים. ממשיך תוספות, אבל קשה למען דעית לעירוב פרשיות מומחין דכתב רחמן אגבי דיני ממונות, למה לי? למען דעית לעירוב פרשיות מומחין דכתב רחמן אגבי דיני ממונות, למה לי? אומר תוספות, ושמה לעניין מומחין אין ללמוד דיני ממונות מדיני נפשות, כיוון בסגי בשלושה. זאת אומרת, תוספות עונה, כיוון שאני רואה שבדיני ממונות מספיקים שלושה דיינים, אז זה רומה, זה נותן מקום לומר, יש הבדל. שהרי אתה רואה שבדיני נפשות התורה הצריכה בגיל של 23, ובדיני ממונות התורה הצריכה בערכי בגיל של 3. אז ממילא זה לא, מלמד אותי שלגבי, אז מה? אז אומר התוספות, אז זוהי הסיבה שבגללה אין מקום ללמוד מדיני נפשות את דין המומחים. יש דין מומחים נפשות, ורואים בגמרא שהייתי ממשפט אחד, הייתי צריך ללמוד, כמו דרישה לחקירה, הייתי צריך ללמוד שאותו דין שישנו בנפשות יהיה גם בממונות. אבל העובדה שבדיני ממונות גילתה תורה שההרכב הוא הרכב של שלושה, בניגוד לכך שבדיני נפשות ההרכב הוא הרכב של 23, אז זה אומר לי, אתה לא יכול ללמוד. את זה אתה לא יכול ללמוד. מה הווה אמינה של תוספות? מה המסקנה של? מה התירוץ של תוספות? מה תוספות חשב בהווה אמינה, ומה תוספות חושב במסקנה? אז לכאורה צריך לומר, צריך לדון. ההלכה הזאת של מומחים, שנתחדשה בדיני נפשות, דיינים סמוכים, בגזלות וחבלות, תלת האלוהים, אז יש הלכה של מומחים. צריך לדון. הדין הזה של מומחים בדיני נפשות, בדיני ממונות, מה היסוד שלו? זה ברור שצריך מומחים. אבל השאלה היא אם הצורך במומחים הוא צורך בגלל שבידי צריך מומחים. אין מושג של בידין בלי מומחים. אין מושג של בידין בלי מומחים. אם לא מומחים זה לא בידין. או לא. יכול להיות שבידין, גם אם הוא איננו מומחים, אינם סמוכים, יש לו לשם של בידין. אלא מה? הצורך במומחים הוא לא מצד הבידין. בידין יכול להיות גם בידין שלא של מומחים. הצורך במומחים זה מצד הנושא. דיני נפשות. לקבל פסק בדיני נפשות. מצד הנושא של דיני נפשות, התורה מחדשת שהדיינים צריכים להיות סמוכים. זאת אומרת, זה איננה ההלכה שנובעת מהבידין. הבידין עצמו, גם אם הוא לא של מומחים, הוא יכול להיות בידין. אבל הנושא שהם דנים עליו, באיזה שעות, הוא אחים שיהיה סמוכים. חידשה תורה. אותו דבר, בדינים המונות, גם כן. חידשה תורה, תלת האלוהים, כתיב על הפרשה. אז החקירה שחוקר התוספות, התלת האלוהים דכתיב על הפרשה, זה מצד זה שהבידין צריך להיות מומחים, אחרת זה לא מידין, או התלת האלוהים דכתיב על הפרשה, זה מצד שהתורה מחדשת שכמו שבנפשות, מצד חומר הנושא, אתה צריך שהדיינים יהיו מומחים, בדיני ממונות גם כן, כשמדובר על זהות וחבלות מצד חומר הנושא, צריך שהדיינים יהיו סמוכים. אבל זה לא הלכה בבית דין. ואם נסביר כך, אז נוכל לומר שזוהי גופה אהבה מינה והמסקנה של תוספות. בקושייה של תוספות, תוספות שואל, למה לא נלמד מנפשות? למה לא נלמד מנפשות? תלמד מנפשות. כמו שבנפשות יש מהלכה של סמוכים, והרי יש דין של משפט אחד. אומר תוספות, לא, אני לא יכול ללמוד. מדוע? אומר תוספות, בגלל שהרי אני רואה שההרכב שונה. זה התירוץ של תוספות. אז מה עם ההרכב שונה? הרי יש דין של משפט אחד. התירוץ הוא, מה שמתחדש בתוספות בתירוץ, שההלכה של סמוכים זה הלכה בבית דין. זה הלכה בבית דין. אז אומר תוספות, אם ההרכב של הבית דין בממונות היה שווה להרכב של בית דין בנפשות, אז הייתי אומר, צריך ללמוד. הרי זה הלכה בבית דין. אבל אתה רואה הרי שההרכב שונה, זה בית דין מסוג אחר, זה לא אותו בית דין. וההלכה של סמוכים בנפשות היא הלכה שתלויה בבית דין. לומד תוספות בתירוץ. ממילא, כיוון שאני רואה שבדיני ממונות יש סוג בית דין אחר, אז אולי באמת אתה לא יכול ללמוד. לכן יש צורך בפסוק שיחדש לי שיש דין מומחים לפי המהלך הזה גם בבית דין שדן דיני ממונות. אבל זה נשאר הלכה לבית דין. זה אפשרות אחת לנו. אני יכול לומר לא כך. כמו שאמרנו, באבמינה של תוספות תוספות עמד לא כך. באבמינה של תוספות תוספות נקעת שהדין של מומחים זה לא דין בבית דין, אלא כמו שאמרנו, דיינים צריכים להיות סמוכים, אבל זה לא הלכה. ויכול להיות בית דין, גם אם אין בו סמוכים. ולכאורה אפשר להביא ראיה שבנקודה הזאת הרמב״ם נחלק על התוספות. הרמב״ם בפרק ד' הלכה ג' בסנהדרין כותב להלכה שביחס לסמיכת זקנים שהוזכר במשנה, סמיכת זקנים בשלושה, אז הגמרא דנה מה הפירוש סמיכת זקנים, וההכרעה של הגמרא כותב הרמב״ם כך. פרק ד' הלכה ג' ואין סומכים סמיכה זו שהיא מינוי הזקנים לדיינות אלא בשלושה. אלא בשלושה, והוא שיהיה האחד מהם סמוך מפי אחרים כמו שביאר. ברמם כתוב, ואין סומכים סמיכה זו שהיא מינוי הזקנים לדיינות אלא בשלושה, כמו שכתוב במשנה. אומר הרמב״ם, והוא שיהיה האחד מהם סמוך מפי אחרים כמו שביאר. אז לדעת הרמב״ם מספיק שאחד סמוך, אז בשביל מה השניים האחרים נמצאים שם? בשביל מה השניים האחרים נמצאים שם? הרי הם אינם סמוכים, הם אינם סמוכים, בשביל מה הם נמצאים? הרי אתה אומר שהאחד צריך להיות סמוך, אבל הם אינם סמוכים, אז בשביל מה הם נמצאים? לכאורה התשובה, כי צריך בית דין. בית דין סומך, בית דין סומך. אז אבל, לא, אבל הבית דין, הרי יש לך פה שניים שאינם סמוכים, מה זה יעזור? התשובה היא, רואים מהרמב״ם שהבית דין לא צריך להיות סמוכים, צריך שיהיה סמוך מצד זה שעוסקים בסמיכה, מצד הנושא, אז צריך שאחד יהיה סמוך. אבל הבית דין נחשב בית דין גם אם שניים אינם סמוכים, נחשב בית דין. הרוב אינו סמוך, לא אכפת לי. מדוע? משום שלדעת הרמב״ם בית דין לא צריך להיות סמוך, יכול להיות בית דין גם אם הוא איננו סמוך. וכמעט הדברים מפורשים גם ביחס לסוגיה שלנו. כידוע, הרי הרמב״ם פוסק להלכה, פרק י', פוסק הרמב״ם להלכה פרק ב' הלכה יוד, אז פוסק הרמב״ם, אף על פי שאין בית דין פחות משלושה, מותר לאחד לדון מן התורה, שנאמר בצדק לשפוט עמיתך, ומדברי סופרים עד שיהיו שלושה, ושניים שדנו אין דיניהם דין. ממשיך הרמב״ם וכותב, אחד שהיה מומחה לרבים או נוטל רשות מבית דין, הרי זה מותר לו לדון יחידי, אבל אינו חשוב בית דין. אבל אינו חשוב בית דין, מותר לו לדון, אבל אינו חשוב בית דין. ואחרי זה הרמב״ם כותב שהנפקמינות ממה שאנחנו אומרים, שההודעה בפניו היא לא הודעה, ומי שטען טענות בפניו יכול לחזור מהטענות שהוא טען, כי הוא לא בית דין. הוא לא בית דין, מותר לאחד לדון מן התורה, אבל הוא לא בית דין. זאת אומרת, רואים שהרמב״ם, ולעומת זאת, כותב הרמב״ם, שלושה הדיוטות שדנים בהודעות והלוואות, ההודעה בפניהם היא הודעה, ומי שטוען בפניהם טענות לא יכול לחזור מהטענות, הוא חזק הפרן. מדוע? משום שהם כן בית דין. אז רואים שלדעת הרמב״ם, המושג בית דין לא תלוי בדין סמיכה. אמנם כאן אנחנו דנים בדי רבונו, אבל איננו תלוי בדין סמיכה, כמו שראינו בדין הסמיכה עצמו. יותר מזה, הרמב״ם בפרק י"ג איסורי ביאה כותב להלכה ביחס לשאלה שדנו בה הראשונים שאלו, איך אנחנו מקבלים גרים בזמן הזה? איך אנחנו מקבלים גרים בזמן הזה? משפטתי. אז יש ראשונים שאמרו, מכוח שליחותי, ויש ראשונים שאמרו שחידשה תורה בפסוק מיוחד לדורותיכם, שמקבלים גרים גם בזמן הזה. הרמב״ם נוקט להלכה שם בפרק י"ג, שגם בית דין הדיוטות יכול לקבל, יוצא מדברי הרמב״ם שם, כל פנים לפי הבנת הנושא כלים, הרב המגיד והכסף משנה, גם בית דין הדיוטות יכולים לקבל גרים בזמן הזה. גם בית דין הדיוטות יכולים לקבל גרים בזמן הזה. איזה? הרי הם לא בית דין, צריך סמוכים. התשובה היא, המושג בית דין מצד עצמו איננו דורש סמיכה. יש נושאים שלגביהם התורה מחדשת שהם מצד הנושא צריך שהדיינים יהיו סמוכים, אבל שם בית דין יכול להיות על הבית דין גם אם הוא איננו סמוך, גם אם הוא איננו סמוך. כך לכאורה.
יש לפי זה. אז אמרנו כך, לכאורה יש לנו מחלוקת ראשונים בשאלה, כשאנחנו אומרים שצריך להיות סמוכים באותם הרכבים שבהם נדרשת הסניחה, האם הסניחה נדרשת מצד שם בית דין שעל ההרכב, הבית דין דורש סמוכים דין תורה, או שהבית דין מצד עצמו שם בית דין איננה דורש סמיכה, אלא מה שדורש את הסמיכה זה חומר הנושא. שיש נושאים שבהם התורה אומרת הדיינים צריכים להיות סמוכים, אבל זה לא שהבית דין אין עליו שם בית דין גם כשהדיינים אינם סמוכים. באותה צורה יש מקום לדון מכיוון אחר. אנחנו יודעים שקבלה של דיין, אם בעלי הדין מקבלים עליהם, אז הדין הוא שהם יכולים לקבל. יש אפשרות לבעלי הדין לקבל עליהם גם מישהו פסול כדיין עליהם. הקבלה של בעלי הדין כשמקבלים שידון אותם מישהו איננו, יכול להיות אפילו אחד שאינו ראוי לדון, אבל הם קיבלו עליהם. האם הקבלה הזאת נותנת לו שם של בית דין, או שהקבלה הזאת אינה נותנת לו כלל שם של בית דין? הוא איננו בית דין. אז מאיזה דין הוא דן? התחייבות של כל אחד מבעלי הדין לקבל את הפסק שלו, אבל שם בית דין אין עליו. לכאורה בשאלה הזאת יש מחלוקת. החינוך מדייק, המנחת חינוך, החינוך פוסק להלכה במצווה של שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, לא תישא השם עכשיו, שאסור לדיין לקבל, בכל אותם המצוות שקשורות לסדר הדין שהדיינים צריכים לנהוג על פיו. אז פוסק החינוך להלכה שהדין הזה נוהג לפי כמו שהוא רגיל בדיני המצווה, להבין שהדין הזה נוהג בסחרים, בסחרים שדנים. אז כותב שער מנחת חינוך לדייק מלשונו, שמשמע מדבריו שאם יהיה מדובר על דיינים שהם סולים שקיבלו אותם עליהם בעלי הדין, הדין הזה לא ינהג. והמנחת חינוך טוען, יוצא נגדו, גם אם קיבלו עליהם בעלי הדין דיינים שהם סולים, מצווים הדיינים שהם סולים באותם הלכות שמצווה כל דיין כשר לדון על פיהם. אז בדיוק לשון החינוך דייק המנחת חינוך שהוא לא סובר כך, אבל הוא נחלק עליו. הוא נחלק פשוט לא הפוך, שלדאי שלכאורה במאה המחלוקת, לכאורה הוויכוח בינינו בשאלה הזאת, כשאנחנו מקבלים על עצמנו, בעלי הדין מקבלים עליהם מישהו פסול לדון, האם הפירוש הוא שאותם פסולים לדון יש עליהם שם דיינים, יש עליהם שם בית דין, או אין עליהם שם בית דין? אין עליהם שם בית דין. החינוך נקט שדיין פסול שדן אין עליו שם בית דין כלל, אין עליו שם בית דין. והמנחת חינוך לעומת זאת מבין שאם קיבלנו על עצמנו דיינים פסולים, פירושו של דבר שנתחדש כאן שאנחנו יכולים לקבל דיינים פסולים כדי דין. אז הדיין הפסול עכשיו יש לו שם של בית דין. דיין הפסול יש לו שם של בית דין, וממילא הוא אסור בקבלת שוחד, וממילא הוא מצווה בלב של שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, ובכל הלבים, בכל האיסורים שמצווה דיין רגיל. קיבלנו על עצמנו בית דין, אז יש להם דין של בית דין. ממילא עכשיו יש מקום לדון,
יש מקום לדון, וזה ממילא חוזר לנושא שהתחלנו. אמרנו קודם, המשנה למלך נוקט שהדין של נמצא אחד מהם קרוב או פסול קיים גם בדיינים. טוען הקצות מסוגיית הגמרא של רב אחא ברי דרב איקא, לכאורה אנחנו רואים לא כך. שהרי בסוגיית הגמרא של רב אחא ברי דרב איקא, אתה רואה שלוקחים שלושה, מתוך הנחה שבתוך השלושה יימצא חד דגמיר, ואותו חד דגמיר, והגם שישנו שם חד דגמיר, אבל נמצאים איתו עוד שניים שהם לא גמירי כלל, ועליהם נאמר שהם דיינים פסולים, הם כאשרה לדעת בעל המאור, זה דיין פסול. אם נניח שיש מכוח ההלכה שנמצא אחד מהם קרוב הפסול, אז כל ההרכב של הבית דין נפסל, טען הקצות. אז איך ייתכן שתיקח את אותם השלושה? הרי ממילא גם הגמיר, פסלת גם את הגמיר, מכוח העובדה שיש פה שלושה שחלק מהם פסולים, אז הם פסלים את כל ההרכב. אלא מה, טען הקצות, מכאן מוכח שלא נאמרה הלכה של נמצא אחד מהם קרוב פסול ודיינים. אמרנו קודם שזה לכאורה תלוי בשאלה אם יש פה צירוף, אם יש פה בית דין או אין פה בית דין. אולי כל ההלכה של רב אחא ברי דרב איקא זה פשוט איך למצוא את אחד הגמיר, אבל באמת אין פה בית דין. אז ממילא יש מקום לדון עכשיו. הגמרא אומרת תנו רבנן בדף ה', הביאה הגמרא את הברייתא, תנו רבנן דיני ממונות בשלושה, ואם היה מומחה לרבין דן אפילו יחידי. דיני ממונות בשלושה, ואם היה מומחה לרבין דן אפילו יחידי. אומר רש"י, דן אפילו ביחיד, דכתיב בצדק תשפוט, וכסבר אין כאן עירוב פרשיות. אין כאן עירוב פרשיות. אז רש"י במידה מסוימת הולך לשיטתו, כמו שהוא פירש בדף ג' את רב אחא ברי דרב איקא, שהוא הולך לפי הדעה הסוברת שאין עירוב פרשיות, הוא מסביר גם שהדין הזה של הברייתא, של יחיד מומחה דן אפילו יחידי, בנוי על ההלכה של בצדק תשפוט, תכתיב בצדק תשפוט, וכסבר אין כאן עירוב פרשיות. אז מה כתוב כאן לכאורה? כתובות כאן שתי הלכות. הלכה אחת שבנויה על מה שאמרנו בדף ג', דיני ממונות בשלושה. אתה לוקח שלושה עדיות, שלושה הכוונה שלושה עדיותות. אתה לוקח שלושה עדיותות, והם יכולים לדון. אתה יכול לדון גם ביחיד. אם מדובר שהיחיד הזה הוא מומחה לרבי, דן אפילו יחידי. אם הוא מומחה לרבי, דן אפילו יחידי. אז מצד אחד, אז יש פה לכאורה, אם אנחנו מבינים שזה הולך לדעת רב אחא ברי דרב איקא, הרי אמרנו, בצדק תשפוט עמיתך אומר אפילו אחד יכול לדון. אלא תיקנו שיהיו שלושה כדי שיהיה בתוכם חד דגמי. והברייתא לכאורה הביאה את שתי ההלכות. הברייתא באה ואומרת, ישנה תקנה, גם אחרי מה שתיקנו, שצריך שלושה כדי שימצא בהם אחד דגמיר, אבל אמרנו עוד דבר, שמה? שאחד אם יש חד שהוא מומחה לרבים, אז אתה יכול לכתחילה שהוא ידון יחיד. אם אתה לא יודע על מומחה לרבים, אז באמת אתה צריך לקחת שלושה, כשמתוך השלושה ההנחה היא שאחד יהיה חד דגמיר. אבל אם אתה יודע שיש מומחה לרבים, אז הוא יכול לדון אפילו יחידי. התוספות לא נוקטים. התוספות נוקטים שהברייתא הזאת מתפרשת למי שסובר יש עירוב פרשיות. והתקנה שתיקנו ששלושה עדיותות יכולים לדון, תיקנו יחד עם זה שאחד מומחה לרבים דן אפילו יחידי. בתקנה הזאת תיקנו שני דברים. שאחד מומחה לרבין דן אפילו יחידי, וגם זה לא דין תורה, כי מדין תורה ודיני ממונות צריכים שלושה מומחים. אבל יש לו דבר מעניין בתוספות. התוספות רוצים להוכיח ש שני הדינים שכתובים כאן בברייתא הם דין בכפייה, הם דין בכפייה. אז הם מוכיחים כך, זה שהאחד מומחה הוא דן בכפייה, לא מדובר בקיבלו עליהם. שהרי אם מדובר בקיבלו עליהם, אומרים תוספות, לא צריך שיהיה מומחה. אבל אם הברייתא אומרת מומחה לרב עם דן אפילו יחידי, על כורחנו שמדובר שהוא דן בכפייה. כי אם הוא לא דן בכפייה אלא בקבלה, אז מה פתאום יש גדרים? בקבלה אני יכול לקבל את מי שאני רוצה, כך טוענים תוספות. בקבלה אני יכול לקבל את מי שאני רוצה. אומרים תוספות, אחרי שמתחדש לפי הסברה הזאת שיחיד מומחה דן בכפייה, אז ממילא גם בשלושה אני אומר שזה בכפייה. כי הרי בברייתא הביאו את שני הדינים יחד, לכאורה היה מקום להפשות. למה תוספות צריכים להוכיח את ההוכחה שלהם ביחס לשלושה מיחיד מומחה? שיוכיחו את זה ניקוף הדין של שלושה. הם רוצים להוכיח ששלושה יכולים לקוף. אם מדובר בקבלה, אם מדובר בקבלה, אז מה החידוש? מה החידוש? קיבלנו. אז למה הם צריכים להוכיח שמדובר בכפייה משלושה? שהרי הברייתא הסמיכה את שני הדינים האלה יחד, טיפוק להם מצד, מצד, מצד הסברה שהם אמרו ביחס ליחיד מומחה לרבי. את אותה סברה שהם הוכיחו ביחס ליחיד מומחה, יגידו גם לגבי שלושה. כאן לכאורה היה מקום להקשות. אבל לפי מה שהסברנו קודם, יכול להיות שתהיה פה נחי קמינה. משום שהתוספות יוצאים מתוך הנחה שאם שלושה, התקנה של שלושה קבעה ששלושה אדיוטות יכולים לדון. אז מה כתוב כאן? אז בתקנה הזאת כתוב שהשלושה האלה יש עליהם שם של הרכב של בית דין. כמו שאמרנו קודם בתוספות בדף בית עמוד בית, יש עליהם שם של הרכב של ביידי. אז אני יכול לבוא ולומר שמזה ששלושה יכולים לדון עדיין אין ראיה שבכפייה. כי יכול להיות שזה ששלושה יכולים, מה שנתחדש בתקנה ששלושה לפסח שלהם יש פסח של שם של פסח של ביידי. אבל מי אמר בכפייה? כמו שחקרנו קודם וקיבלו עליהם, האם הקבלה פירושו של דבר שהם ביידי? או הפירוש הוא, קבלה זה לא בית דין, קבלה זה התחייבות של שני הצדדים, אבל שם של בית דין לא יהיה לפסק הזה. נפקמינה למשל, כמו שהרמב"ן דן, הודעה בפניהם, מוחזק אפרן בפניהם, אז בתקנה נתחדש ששלושה הם בית דין, אבל מי אמר שהם יכולים לקוף? מי אמר שהם יכולים לקוף? אבל ביחיד מומחה אומרים, ביחיד מומחה לרבים, שם אתה לא יכול לחדש את ההלכה הזאת. ובפין תוספות, שם אתה לא יכול להגיד שהוא בית דין, הוא לא בית דין. יחיד מומחה הוא לא ביידי. אז מה נתחדש בזה שיחיד מומחה לרבים דן? אם מדובר וקיבלו עליו, לא צריך שיהיה מומחה לרבים, לא צריך שיהיה מומחה לרבים. את מי שנקבל, נקבל. על כורחנו שביחיד מומחה זה מכפייה. אם כך אומר תוספות, אז אני בא ואומר שגם משלושה זה כך. על כל פנים, על כל פנים, הביאור בגמרא לשיטת הקצות בדף ג' עמוד א' ברב אחא ברי דרביקא, שמתחדש שצריך שלושה כי אי אפשר דלית מאוחד דגמיר, אז אמרנו הקצות בונה את ההוכחה שלו, יכול לבנות את ההוכחה שלו רק אם הוא יניח שבאמת השלושה האלה גם לרב אחא ברי דרביקא יש עליהם שם של ביילי. אז יש מקום לטעון שאם באמת ישנה הלכה שנמצא אחד מהם קרוב הפסול, אז היה צריך לסתול את כולם. אבל אם נצא מתוך הנחה של הרווח, אבל ידי רביקה, הפירוש הוא שאין עליהם שם של בי, אלא אי אפשר דלת ביוחד לגמיר, אז הפירוש הוא, כשיש נושא, אז האחד הזה יוכל לדון, אבל אין פה שום צירוף של בי דין. אם אין פה שום צירוף של בי דין, אין מקום לומר פה את הדין שנמצא אחד מהם קרוב פסול, אלא תנתנו.